של המציאות שאנחנו נמצאים בה כרגע, שהיא לא כל כך סימפטית בלשון המעטה. בכלל, כשעם ישראל מותקף, אז זה לא מצב נעים. כן, מה עוד שהתחושה היא שאנחנו מותקפים ולא מגיבים כמו שצריך להגיב על מי שמותקף. ודאי שהתקופה היא מתסכלת מאוד. הדבר הזה, ואני הייתי רוצה להתייחס, איך הגענו בכלל למציאות הזו שמפגיזים את צפון ארץ ישראל, כולל חיפה, כולל הרוגים, כולל כל מה שאנחנו רואים כרגע, ואנחנו כאילו מציאות היא איך אומרים, אויבינו לצערנו הרב מרימים ראש, ואנחנו חייבים לעשות משהו על מנת להפוך את המצב. שהדבר הזה יתהפך. אני לא אסטרטג ולא איש צבא ולא מדינאי ולא זה, אבל אני רוצה להסביר כאן דבר כללי, ומתוך כך אולי נמצא כאן פתרון למצב העכשווי שאנחנו נמצאים כרגע. אני אגיד, אני אפתח אולי בדבר פשוט, שבאים אל הפסיכולוג, סליחה שאני מתחיל עם פסיכולוג, הפסיכולוג משוחח עם אדם, הדבר הראשון שהפסיכולוג רוצה לברר, האם האדם הזה הוא מציאותי או לא? זה דבר ראשון. הוא שואל את מי שבא אליו, תגיד לי, מה אתה אומר כרגע? זה לילה או יום על המציאות שאתה נמצא בה כרגע? אז אם האדם אומר, היום עכשיו זה לילה, אני רואה, תשמע, אני רואה חושך. לילה, חושך. ובאמת המציאות היא שזה יום. מה אומר לו הפסיכולוג? אתה לא מציאותי, אדוני. תסתכל על השעון. עכשיו, מה השעה עכשיו? 11:10. לא בלילה, 11:10 ביום. אבל הוא מתעקש, הבן אדם הזה. הוא אומר, לא, עכשיו 11:10 בלילה. מה אומרים על אדם כזה? הוא מציאותי? אה? אדם שאומר לך ביום שזה לילה, אבל הלילה שזה יום. מה אומרים לו? אדוני, אתה לא חי במציאות, אתה חי בעזיות, אתה חי בדמיונות, אתה חי ב... לא במציאות, תסתכל, תפתח את העיניים, עכשיו זמן כזה. נכון או לא? אני שואל אתכם, אתם לא עונים לי. מה עכשיו? איזה שעה עכשיו? יום או לילה עכשיו? אתם בטוחים? אני לא בטוח, רואה כאן כמה ישנים. חושבים שזה לילה עכשיו. לא, באמת, לא רק ברמה האישית, גם ברמה הלאומית יכול לקרוא דבר כזה. במשך השנים האחרונות, פמפמו לנו בראש שכל הזמן, שלום, 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 וזה לא היה מציאותי. זאת הייתה הזיה. זה היה דמיון, ואנשים האמינו בהזיות, בדמיונות. אז מילא זה לפעמים אנשים פרטיים חיים בדמיונות ובהזיות, לא, מילא. אבל כשמתחיל להיות מנהיגים שמתחילים לחיות בהזיות ובדמיונות ולהאכיל את האחרים, זה מתחיל להיות סכנה לאומית, הדבר הזה. מזכיר לנו את בריטניה לפני מלחמת העולם השנייה, כשהיה להם מנהיג שם ברלין, שהוא אמר שלום, 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 וכולם אמרו אמן, 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 עד שחטפו את הסטירת לחי, והתפקחו, חשבנו. ובאותם שנים שדיברו על שלום באירופה, גרמניה, התכוננה היטב היטב למלחמה, וכולם ידעו את זה. הקימו תעשייה צבאית הכי גדולה שיכולה להיות, אלפי טנקים, מטוסים, רצו גם, דרך אגב, באותה זמן גם רצו לעשות רקטות של פצצות אטום וכל הדברים, לא צלחה דרכם בעניין. זה היה מזל הדבר. אבל כולם חיו בהזיות ומחשבות של מה?
יש שלום.
שלום, אחרית הימים. חיו באחרית הימים. אני מוכרח להגיד לכם, אני לא בדקתי את זה, אבל להערכתי, מאותו רגע שהתחלנו לדבר על שלום, מאותו רגע ערבים התחילו להתכנן למלחמה. ממש, מאותו רגע. הם מכרו לנו שלום כאשליה, והכינו צבאות, והתחמשו, ומתחמשים, ומתכוננים, כל רגע, לא כל שעה, כל רגע ורגע למלחמה. זה האמת. זאת המציאות לאמיתה. ישנו כאן אחד התלמידים לשעבר, שהוא קצין מאוד בכיר בצבא. התקדם בצבא, הגיע, עכשיו השתחרר לאחרונה. אז הוא, אחד התפקידים שהיו לו בצבא, זה היה פיקוד דרום, לעקוב אחרי הצבא המצרי, והחימוש שלו, וההתקדמות שלו, ואיך הוא, תוכניות שלו, וכל הדברים האלה. אני חושב שלפני איזה שנתיים, או שנה וחצי, פגשתי אותו ושאלתי אותו, תגיד לי, מה אתה אומר על מצרים? איפה הם עומדים? מבחינת ההכנות שלהם למלחמה? הוא אומר, אני כל הזמן מתריע למפקדים, שהוא בתפקיד אלוף משנה. הגבוהים, תדעו לכם, המצרים כל הזמן מתכוננים למלחמה ממש. מנהרות מתחת לתעלה, אלפי אלפי טנקים, לא טנקים של הרוסים, טנקים אמריקאים, ומאות מטוסים, ולא מטוסים של הרוסים, מטוסים של אמריקאים, של ה-F הזה, ה-F-16 וה-F פה וה-F שם. אותו דבר בכל דבר. ואני מטריע, אני אומר, חבר'ה, יש כאן התכוננות לרגע, הם לא מפסיקים להתכונן למלחמה. שאלתי, מה התגובה? הם יודעים. מה הם יודעים? אז אם יודעים, צריך לעשות משהו. אני מוכרח להגיד, תכף אני אתן לך אחרי הדרשה שלי לדבר. אני מוכרח להגיד שקנדי, נשיא ארצות הברית, שהרוסים רצו רק להעביר טילים לקובה, לא להפוצץ את ארצות הברית, רק להעביר טילים לקובה, יצר קנדי, אני זוכר בצעירותי, אמר, אם האונייה הזאת עם הטילים תעבור, מלחמת עולם שלישית. איימו על כולם, רק על הסכנה הכי קטנה, מיד הם היו מוכנים לצאת למלחמת עולם שלישית. והרוסים לא הייתה להם ברירה, הם החזירו את ספינת הטילים בחזרה. למה? כי האמריקאים... הם לא חיו באשליה.
הם חפשים שלום.
הם ראו סכנה, העולם ג'ונגל. באותו רגע שיש סכנה, אתה צריך לגרום מציאות כזאת שלא תהיה סכנה. לכן שאני אומר, מאז שהתחילו לדבר כאן על שלום, התחילו כאן להתכונן למלחמה, הערבים. איזה ערבים? במעגל הפנימי, כאן, בתוך מדינת ישראל. אתמול היינו באיפה? מי זוכר איפה היינו אתמול? איך קוראים לזה? מבוד אותן. מה אמר לנו הקצין הבכיר? מה אמר לנו? בכפרים הערביים, באום אל פחם, הוא כקצין. מטווחים כל הזמן מתכוננים, אני לא מדבר בישע. כך הוא אמר, אני שמעתי את זה, נכון? כך הוא אמר, מישהו שמע מה שהוא אמר. אתם לא הייתם, הוא אמר את זה? אתם לא הייתם, לא שם. הוא אמר, כל הזמן הם מתכוננים למלחמה, ערבים שיושבים בתוכנו, בגליל, במקום, כל מקום. אני לא מדבר מורלית, זה פשיטה. אמר לי פעם מישהו מיוקנעם, כן? יש יישוב יוקנעם, אלת חיפה, חקלאי, יש שם מושב יוקנעם. אז הוא אמר לי, יום אחד הוא מוצא בשדות שלו קבוצה של ילדים ערבים מטיילים. מה אתם עושים כאן בשדה? הוא אומר, זה הכפר הזה שלכם ושלנו. אנחנו עושים טיול מבית ספר להראות לנו, לילדים, כאן. זה המקום שלנו. טיולי בית ספר. זה היה לפני שנים כבר. אז הוא אומר, אבל זה שלה. זה שלה. הילדים אומרים לחקלאי שעמד שאמר... זה המקום שלנו, המקום הזה, לא שלכם. וזה לא מפסיק הדבר הזה. אני כבר לא מדבר על זה שכובשים כל חלקה, בונים בפראות, אין חוק ואין דין, ואין... כאן עושים בית אחד לאיזשהו מקום, כבר הוא, היא, היהודי בונה. הנגב מוצף בערבים, הגליל, בכל מקום אתה מוצא ערבים, הם לא שואלים אף אחד שום שאלה, בונים ובונים ועוד חלקה ועוד חלקה ועוד חלקה. כל זה במטרה לא להסתדר באופן פרטי, במטרה פשוט לחסל את מדינת ישראל, זאת היא האמת. אז קודם כל שנדע, זאת היא המציאות. מאותו רגע שצהל ברח מלבנון, סליחה שאני אומר, הם לרגע, לא לשעה, לרגע, לא הפסיקו להתכונן לימים האלה. לרגע לא הספיקו. חוץ מהטילים, והמערות, והחפירות, מה זה המטענים האלה של מאות קילוגרמים בתוך האדמה? זה מה שמצפה לצהל, כולם יודעים את הדבר הזה. כל רגע ורגע מתכונן למלחמה. ואנחנו בחזון הגדול של מה? של השלום, של התהליך המדיני, שניתן להם מדינה, שניתן להם נגרש יהודים, נעשה את זה, נעשה את זה, ואנשים שלצערנו הרב עצמו את העיניים, לא הסתכלו למציאות בעין ישרה ופשוטה, מה שכל ילד מבין, המנהיגות שלנו לא הבינה, לצערי. אבל אני אומר, זה מימין ומשמאל. מימין ומשמאל, זה לא משנה. והשיא של העיוורון, השיא של העיוורון זה היה גירוש היהודים מעזה, מגוש קטיף, מצפון השומרון. זה היה השיא של העיוורון. אני מקווה שזה השיא, שאין עוד מדרגה עוד יותר נמוכה מהדבר הזה. אתה לא מבין שמגרשים יהודים, הערבים מתנפחים, מקבלים מוטיבציה להתקיף אותנו, הם רואים בזה כישלון, נסיגה, תבוסה, כל מה שאתם רואים, ככה הם מפרשים את זה, ובצדק דרך אגב, בצדק. וכל העולם רואה, וצוחק עליהם, ואנחנו... עצמים את העיניים, לא רואים את המציאות, מסתכלים על הדברים כפי שרואים את הדבר. מה שהיום בצפון, אני רואה שם נציגי צפת באו לכאן, לירושלים. עברתם לצפת, שם באתם לכאן. ברוכים הבאים, אנחנו מארחים בכבוד. החיפה, כן. צערי הרב, אני רוצה להגיד לכם כמידה, זה בדיחה עצובה, לצערי הרב. פעם אמרו שכל המדינה היא בין חדרה לגדרה. זה מין ביטוי כזה, בדיחה כזאת. היום, אתה בורח, אומרים שהפצצות מגיעות עד חדרה מצד אחד, כולם יברחו מאיפה לחדרה, לדרומה. ומאזה זה מגיע עד אשדוד, אומרים. אז אשדוד זה גדרה. אז כל המדינה, אבל מה... אומרים היום, הבוקר אמרו שהפצצות כבר מגיעות תל אביב. יורד נגיע, אז מה יהיה? לאן יברחו? למכון מאיר. אבל זאת השיטה לצערי הרב, שהיא פשטה את הרגל לחלוטין. אדוני ראש הממשלה, הנאומים שלך, הדיבורים שלך לא יעזרו לך. אתה חי במזרח התיכון, לא החדש. לא של ההזיות. אנחנו כבשה בין 70 זאבים. לא לדעת את זה. וכשהכבשה נדמה, שהיא עושה פרסוף של זאב, אז לפחות הזאבים בורחים קצת. אבל כשהכבשה משותקת ומראה שהיא אין לה מה לעשות, והיא לא עושה שום דבר, הכל רק כאילו, אז ודאי שהזאבים ירצו לטרוף אותה. זה דבר פשוט. מי לא יודע את הדבר הזה? זה דבר פשוט. הדרך, לפי דעתי, להרתיע את הערבים מלתקוף אותנו, שימנעו מלתקוף אותנו, היא דרך קשה, היא לא דרך קלה. היא לא דרך של נאומים חוצבי להבות אש, כמה שיהיו נאומים כאלה, נרסק אותם, נשבור אותם, נעשה את זה, נעשה את זה. דיבורים האלה, חבל על הזמן. אנחנו כבר היינו בסיפורים האלה. דיבורים לא עוזרים אצל הערבים. אלא אנחנו צריכים פשוט ללמד אותם לקח. בעם ישראל לא נוגעים. זה לא רק כלפי הערבים, זה כלפי כל העולם כולו שעכשיו מתחיל במתקפה עלינו, כאילו אנחנו הרעים חס ושלום. כל העולם פתאום מתעורר שיהודים, ברגע שיהודים חלש, זה מעורר כל האנטישמיות וכל השנאת היהודים וכל אלה קמים עלינו עכשיו. לדעתי אנחנו צריכים להשיב מלחמת שערה. אין ברירה, רבותיי. לא, זה מלחמת אין ברירה. אמרו פעם, יש מלחמת כן ברירה או אין ברירה. זאת היא מלחמת אין ברירה. ללכת במסלול שהערבים שמו לו מלכודת בעניין הזה. וללכת מחולשה לחולשה, מצב שכל שפון המדינה בורחת, פשוט בורחת. אתם יודעים מה? זה עם בורח, זה לא סתם. זה דבר חמור ביותר, הדבר הזה. ערים שלמות מתרוקנות. מה יהיה עם חיפה? לאן הם ילכו חיפה? זה לא דבר פשוט, הדבר הזה. למה אני אומר את הדבר הזה? אנחנו חייבים להתעשת ולהשיב מלחמה שערה. לא יעזור שום דבר שבעולם. במזרח התיכון, מי שיש לו כוח הוא שורד. מי שאין לו כוח, אז הוא בבעיה, בעיה קיומית ממש. אין לנו ברירה. לא, אנחנו לא רוצים מלחמה, לא חפיצים. זה לא העניין שלנו. אבל אין לנו ברירה בדבר הזה. בשביל לנסח במלחמה צריך להתאחד. כשהיינו מאוחדים תמיד ניצחנו, כשהיינו מפורדים תמיד נחלשנו. זה המציאות. ולכן אני לא מדינאי ולא פוליטיקאי ולא, אבל אני אומר הדבר הכי חשוב נכון לרגע זה, שראש הממשלה עם כל הבעיות שלו וכל התוכניות, סליחה שאני אומר, של אבל אפילו לדבר על הדברים האלה, זה לא שווה את הדיבורים. עזוב את כל הדברים, זה שטויות, זה הבלים, זה הזיות, כל מה שאתם חשבת פעם. אתה חי במציאות לגמרי הזויה. קח את העם הזה, תאחד אותו. איך? קודם כל תיכנס את כל המפלגות, עשו ממשלה אחת. כשלוי יש קול, היה מלחמת ששת הימים, היינו בסכנה, דומה לסכנה הזאת. מבחינה הזאת שהיינו מותקפים מכל הכיוונים. אז בגין נידב את עצמו ואמר, אני מצטרף לממשלה, למרות שאידיאולוגית הוא לא הסכים איתה. אבל בשביל לחזק את עם ישראל, בגין היה מוכן לצאת, ולוי אשכול היה מספיק יהודי פיקח וחכם להגיד, אתה יודע מה? בוא, אהלן וסהלן. וקמה הממשלה ובאה מלחמת ששת הימים, וברוך השם, הגענו לאן שהגענו עד. מתוך אחדות, מתוך שהיינו ביחד. אותו דבר גם היום. אם ראש הממשלה הזה, יש לו איזושהי אחריות לאומית, הוא צריך לאחד את כל עם ישראל כרגע. לעזוב את כל החשבונות הקטנוניים והפוליטיים והאלה ואלה. חבר'ה, אנחנו עכשיו מתאחדים ביחד על מנת לשנות את המצב. וביחד אפשר לעשות הרבה דברים. אבל כמו שזה נראה כרגע, זה לא רציני הדבר. אז לא תדעתי בעניין הזה. זאת אומרת, כרגע צריך להתאחד ולהשיב מלחמה שערה בצורה כזאת שהערבים, איך אומרים, מדורי דורות כבר לא יחשבו להתנפל. וזה רק ביחד אפשר לעשות את הדבר הזה. זה גם ירחיק את האיום של המצרים וגם האיום של האיראנים והסורים וכל מי שחורש עלינו רע בעזרת השם. נעשה את זה, ננצח. ואם לא נעשה, גם ננצח. כי נצח ישראל לא ישקר. נצח למשל ניצחון. בעזרת השם ננצח. מה רצית לשאול?
הרבה מה שאמרת על המציאות, אפשר לראות את זה משני צדדים. אתה דיברת על מנהיגים שלנו, אבל גם מנהיגי אומות העולם, הם אנחנו נותנים להם כמה, אין להם עיניים לראות את המציאות. למשל, הפלסטינים עשו בחירות וחמאס
עלה לשלטון.
בחרו חמאס.
מה אתה חושב? מה עושה שיש הבדל בין חמאס למישהו אחר? אין שום הבדל. זה הכל, זה רק הכל משחק.
אפילו
בארצות הברית
אחר
9-11,
מה פתאום? הם לא רואים את
זה. נכון, נכון, נכון. הם לא למדו במכון מיר, יש להם בעיה. בוש צריך לבוא קצת ללמוד כאן. אני רוצה אולי במעגל יותר רחב להסביר את העניין, שנבין. כשבאנו לארץ ישראל לפני 100 שנה, קצת למעלה מ-100 שנה, חכמים כבר אמרו בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית בן דוד בא. זאת אומרת, כבר חכמים אמרו, תדעו לכם, כשעם ישראל יבוא לארץ ישראל, זה לא ילך בקל. זה ילך תוך כדי מלחמות. באמת, מאז שעם ישראל קם מתחייה, העולם הזה עבר כמה כל העולם, כמה מלחמות גדולות. מלחמת עולם ראשונה, שהיא הולידה בעצם את המנדט. האימפריה הטורקית התפוררה, כל העולם היה נלחם אחד עם השני, עדיין באופן מצומצם יחסית. מלחמת העולם השנייה, היא כבר הייתה מלחמה שכולם היו נגד כולם, חשבו שחוץ למדינה אחת, כל השוויצריה, הייתה ניטרלית, אבל מסתבר שהיא לא הייתה ניטרלית, היא הייתה הבנק של הנאצים. ככה היום אנחנו יודעים. לא הייתה ניטרלית. כל העולם נגד כל העולם. זה משהו לא יאומן. מלחמת העולם השנייה. הגרמנים, האיטלקים, היפנים מצד אחד, וכל מדינות העולם מצד שני, והדברים היו מתנדנדים, זה לא היה דבר פשוט. זה היה רעידת אדמה היסטורית, לא סתם. התוצאה הייתה כמה מדינת ישראל. תשימו לב. כל הזעזוע הגדול הזה, כולל השואה בתוך זה, הוליד את מדינת ישראל. מאוד מעניין. מאז שקמה מדינת ישראל, אין לנו יום בלי מלחמה. מלחמה היא דומה לאש. יש אש גדולה, אש קטנה, אבל מאז שקמה המדינה, ולפני זה כבר, כל יום ויום יש עיריות אש כזאת או אחרת, לאורך כל הזמן, מלחמת השחרור, מלחמת קדש, ובין שני המלחמות עם הפדאינים. קראו לזה אז פדאיני, היום קוראים לזה שם אחר, זה אותו דבר, לא משנה. אחר כך באה מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה, מלחמת יום כיפור, מלחמת האינטיפאדות, מלחמת היום, מלחמת הגליל, ועכשיו עוד פעם מלחמת צפון הארץ, מלחמים על הארץ. זה לא מקרה כל הרצף של המלחמות האלה. זה בשביעית מלחמות, מוצאי שביעית, בין דוד בה. אנחנו כמובן רוצים, על העולם תאכל חרב, אנחנו לא רוצים חרב. אבל אנחנו, זה לא, אין לנו ברירה. אתה רוצה להתקיים, אתה חייב לאכול בחרב. אין לנו ברירה. זה המציאות שלנו. המלחמות האלה, מה מטרתם? האויבים שלנו, הם יודעים בדיוק מה המטרה שלהם. תשאלו כל מנהיג ערבי וכל ערבי בעולם, מה המטרה שלו? לחסל את מדינת ישראל, נקודה. איך הם אומרים? אתם קוץ בעיניים שלנו. אנחנו את הקוץ הזה רוצים להציל. והם לא ירפו מזה לרגע. רק המלחמות שלהם לובשות צורות, פושטות צורות, אבל המטרה נשארה אותה מטרה. המלחמה הכי מסוכנת שהייתה לנו, זה המלחמה האחרונה, קוראים לזה מלחמת השלום. הם הבינו הערבים שבכוח לא ילך, אז עשו בעורמה, לא בכוח. אומרים, בוא נשאיר לכם יד לשלום. דרך השלום אנחנו ננצח אתכם. עד שהיום, בימים אלה, אנחנו מתפקחים גם אני מקווה ככה. אני מקווה, לא בטוח. מבינים שאחרי כל השלום הזה, יש מלחמה גדולה, ולא סתם. אז זאת המציאות שאנחנו חיים בה. איך להתמודד במציאות של מלחמה? ראיתי דווקא אתמול באחד הספרים שאני מדבר שם על קורבנות דווקא, עמק דבר אומר את הדבר, אומר, מה זה מלחמה? מה זה המילה מלחמה? אומר, מלשון לחם. השורש של המילה מלחמה זה לחם. למה דווקא לחם זה מלחמה? אז הוא אומר שבמלחמה צריכים להיות מולחמים, כלומר, הלחמה, כמו במסגרות. מה זה הלחמה? לחבר, להתחבר ביחד. הוא אומר, הלחם, מה הוא עושה הלחם בעצם? זה ככה גרגירי קמח שהם נפרדים כל אחד לחוד, ושופך על זה מים, נעשה בצק. הכל מתאחד, כל הגרגירים האלה נפחים להוויה אחת, למציאות אחת. כשזה מתאחד, אתה יכול לאכול את זה. ואז זה מזין את הגוף שלך, מחיה אותך. אז הוא אומר, גם אותו דבר מלחמה. מה זה מלחמה, אומר? מלחמה, כשהעם מתאחד ביחד, והוא נוצר מציאות הלחמה כזאת, כולם ביחד, ואז אתה יכול להילחם במי שנלחם בך. לבד אתה לא יכול לעשות מלחמה, כשיש פירוד, חס ושלום. גם היום, אנחנו צריכים לפתוח את העיניים, ולהתאחד כולם, ולהתפקח מההזיות ומהחלומות האלה של השלום וכו'. וצריך להשאיר מלחמה שעה. ודאי שאין לנו ברירה, אנחנו אין לנו ברירה, חייבים להשאיר מלחמה. אני לא יודע איפה תיגע, אנחנו יודעים מלחמה איך היא מתחילה, אנחנו לא יודעים איך היא נגמרת. בדרך כלל המלחמה נגמרת בטוב לעם ישראל, כי אין לנו ברירה כאן. ואני לא אתפלא שנמצא את עצמנו בסיטואציה הנוכחית רחוק מאוד. מקומות שלא חלמנו שנגיע לשם. אנחנו יכולים במלחמה הזאת להגיע. אבל שוב פעם, התהליך הזה של תחיית עם ישראל הוא בלתי הפיך. זה לא דבר חס ושלום לסוף מדינת ישראל. זה בלתי הפיך. ודווקא אולי מתוך המצוקה, מתוך הקשיים, מתוך זה, אנחנו נראה כאן ישועה גדולה לעם ישראל. ומהרה בימינו, אמן. שאלות עד לכאן. כן, בבקשה. קודם כל, להבין שהמלחמה היא לא רק פיזית, היא גם מורלית. ככה זה כל מלחמה דרך אגב. האויב, הוא מבין שהכוח מורכב משכמו גוף ונשמה. הגוף זה הצבא, זה הטנקים, המטוסים, כל הדברים האלה. הנשמה זה המורל, זה הרוח, זה החזון, זה על מה אתה נלחם וכל הדברים האלה. אבל בוודאי, אסור לנו לשחק לידיו של האויב ולהיות במצב של דיכאון, ייאוש, כעסים, כל הדברים האלה לא יועילו לנו כאן. ההפך הוא הנכון. כמו שאני אמרתי כאן, להושיט איש יד לרעהו, לחזק את רוחו, להסביר להם שאנחנו נמצאים במלחמה, צריך בשביל מלחמה כוחות נפשיים ורוחניים. אדם עצוב לא יכול להילחם. הקדם בעל אמונה יכול להילחם ולהאמין שהמלחמה הזאת אנחנו ננצח ולעשות הכל מנת להרים את המורל ולא להשפיל אותנו חס ושלום. זה מה שהם רוצים. מה הם רוצים? רוצים להשפיל אותנו, את רוחנו. עוד שאלות, בבקשה. כן, בבקשה.
לא מבחינת האידאל אלא מבחינת המציאות הנוכחית, מה רק פה
יהיה, אני לא נביא, אני לא בן נביא, אף אחד לא יודע. אני בטוח ש... ככה לימדו אותנו בקורס סינים, סליחה, אני פעם הייתי צעיר, הייתי בקורס סינים, כל תוכנית היא בסיס לשינויים, ככה לימדו אותנו. אתה יודע את התוכניות, אבל אתה קר בחשבון שהדבר הכי גדול במלחמה זה השינויים של התוכניות. אתה מתכנן דבר אחד, מקבל דבר שני. וזה הגדולה של פעם של צהל. אני מקווה שגם הפעם יהיה להם את התבונה הזאת להבין, לא להיכנס לאיזה מחשבה מאובנת כמו מלחמת יום הכיפורים, שאמרו כל הזמן לא תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה, גם כשהטנקים כבר עמדו ומוכנים והכל היה כבר ערוך ומוכן, לא תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה, עד שמה קרה? הייתה מלחמה. צריך להגיד גם היום, אסור לנו חס ושלום להישאר באיזושהי מחשבה שהיא מוטעת ביסודה. צריכים להתכונן לכל האפשרויות. אתה שואל אותי מה יש במגירות של המתכל, איזה תוכניות, אני לא יודע מה יש. אבל גם אני מתכל קטן, יש לי תוכניות שאתם רוצים שאני אפשר לכם את המגירות, תוכניות מגירה קוראים לזה. אפשר לכם את התוכניות. כן. אבל תחזיקו את הכיסאות שלא תקלו מה... אני אגיד לכם מה התוכניות שלי במגירה. אפתח את המגירה. אני אומר את דעתי, לא תהיה לנו ברירה. לא תהיה לנו... אני לא יודע אם זה יהיה במלחמה הנוכחית או במלחמה הבאה. אנחנו חייבים לרסק את האויב. לא תהיה לנו ברירה. לרסק אותו. פירושו של דבר שהערבים והאסלאם והעולם האסלאמי פשוט את השאיפות שלו להשמיד מדינת ישראל יבטל אחת לתמיד. לא בדיבורים, לא, זה לא הולך בדיבורים. זה הולך רק על ידי כוח. ויש לנו כוח, לא שאין לנו כוח. כמה שאני יודע את התוכניות. יש כוח, יש כוח גדול מאוד, כזה ואחר, אני לא יכול לפרט את זה כרגע. אבל לא תהיה לברן, צריך להפעיל את הכוח הזה. בשעתו בגין, עליו השלום, הוא, כשהוא ראה את הסכנה, חש בסכנה בעיראק, אנחנו לא חשנו בה. אנחנו לא ראינו אותה, אבל הוא ראה אותה. ופיצץ להם את הכור האטומי. לא יודע אם אתם זוכרים. ככה אנחנו חייבים לחיות, אין לנו ברירה. אתה רואה סכנה, אתה חייב לפעול, לנטרל את הסכנה, וליצור כוח הרתעה כזה גדול, שלעולם לא יחשבו בכלל לכיוון שלך. ואני מדבר כאן על שלושה מעגלים, לא על מעגל אחד. המעגל האחד זה המעגל החיצוני. דיין, כל אותן מדינות שהיום מתחמשות במטרה להשמיד את מדינת ישראל, איראן, סעודיה, היום עדיין האמריקאים קצת מדשדשים בבוט של עיראק, אבל ברגע שהם יצאו משם, עיראק וסוריה ומצרים וירדן וצפון אפריקה, כל המדינות האסלאמיות האלה, ובאפריקה יש מדינות כמו סודן ואחרות, כל המעגל החיצוני הזה הוא מאיים על קיומנו, צריך לדעת. וזה לא פשוט. אין לי ספק שקיימות תוכניות מגירה כיצד לנטרל את המדינות האלה, ואפשר, על מנת שלא יתקיפו אותנו. למרות שכל המדינות האלה הן משקיעות ברכישת נשק מאות מיליארדי דולרים, מאות מיליארדי דולרים לרכוש נשק הכי מודרני שיש. אם זה מטוסים וטנקים וטילים ואטום וכל מה, מה שאנחנו רואים כאן. זה המעגל החיצוני, המעגל של מדינות ערב, שהן אויבות שלנו. למרות שחלק מהן כביכול עושה איתנו שלום, אבל באמת הן אויבות שלנו. צד האמת הן אויבות שלנו. המעגל השני זה בתוך ארץ ישראל, שהוא מתחלק לשני חלקים. האויב שלנו בישע. מה שנקרא, ברצועת עזה. הם אויבים שלנו. אתמול ראינו במבוא חורן כיצד שנודע להם שפוצצו בחיפה טילים, איזה שמחה הייתה שם בכפר ממול, כפר יבט, מה שנקרא. איזה זיקוקי דינור, איזה יריות שמחה, איזה... הם אויבים שלנו בלב ובנפש. צריך לדעת, כולם, בלי יוצא מן הכלל. זה מה שהם עושים. אנחנו את החלום הזה שלהם להקים מדינה צריכה שלא יהיה חלום. בכלל לא יהיה להם בכלל שום מחשבה לכיוון הזה. אני לא יודע איך, אני לא אחראי לעניין הזה, אבל אני רוצה לדבר אחד. ערבים שרוצים לגור כאן ורוצים להשמיד את מדינת ישראל, אין להם מקום כאן. פשוט אין להם מקום, לא בישע, אבל לא רק בישע. גם באום אל פחם וגם בנצרת וגם בשפרעם, בכל מקום, כל ערבי שרק מצפצף, משטרת המחשבות נעשה להם, כמו שעושים לצערן הרב ליהודים, רק חושב לפגוע במדינת ישראל, אין לו מקום בארץ הזאת, נקודה. יהודי שרוצה לחיות אותנו בכנות, ובאמת איתנו בשלום, אהלן וסהלן. אין לנו התנגדות לדבר. אבל כל גורם שהמטרה שלו להשמיד מדינת ישראל, פשוט זה, אם לא נעשה את הדבר הזה, כמו סרטן, סליחה שאני אומר, אם אתה לא מוציא את כל הגרורות למיניהם ומתפשט כל הזמן, כל הערבים בלי יוצא מן הכלל שרוצים להשמיד את מדינת ישראל, אין להם מקום במדינה הזאת, נקודה. זה צריך להיות בהיר, ברור, חד משמעי, בלי משחקים ובלי הזיות ובלי מחשבות. ואני אומר שוב פעם, אני לא נגד הערבים בכלל, אני רק נגד אותם ערבים שלא רוצים שאנחנו נחיה כאן. נגדם צריך לפעול עם כל הכוח, גם בחוכמה, בתבונה, עם כל הכוח. שלא יהיה דבר כזה שיהודי ידבר עם החבר שלו ויגיד איתבח אל יהוד במסגד או בכפר או באיזה מקום ורש גלם. מה זה איתבח אל יהוד? ישחות יהודים? איפה נשמע דבר כזה? איפה נשמע דבר כזה? וזה זועקים וצועקים בתוך מדינת ישראל. זה לדעתי מה שצריך לעשות. אני לא יודע איך, אני לא אחראי לדבר הזה, אבל אני חושב, מחוסר ברירה, או שהם או שאנחנו, אחד משניים. אין לנו כאן הרבה אפשרויות. ובוודאי כל התוכניות וההזיות וכל הדברים האלה, צריך לבטל אותם, לא צריכים להיות באופק שלנו בכלל. עוד שאלות, שאלת אותי איך, מי שאל איך? זה מה שאני מאמין. עוד שאלות, בבקשה, אין שאלות. הרב קוק. טוב, אני רוצה באמת, אם כבר אנחנו עוסקים בזה, יש פרק באורות של הרב קוק שנקרא פרק המלחמה. הוא מתייחס לעניין של המלחמה. וכיוון שאנחנו נמצאים, מה?
יותר מדי
אופטימיסט. הנה, בדיוק. וכיוון שכך, אני הייתי רוצה לקרוא לך מה שהרב קוק כותב על מלחמה. באורות בדף י"ג, מי שירצה. אנו מסתכלים בדורות הראשונים, הכוונה היא לתנך, תקופת התנך. בתקופת התנך היו לנו כאן גיבורים בעם ישראל. דוד המלך, שמשון הגיבור, גדעון, שופטים. הגבורה היהודית זה היה שם דבר בתקופת התנ"ך. אומר כאן הרב, לפני 100 שנה אומר, אנו מסתכלים בדורות הראשונים המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה. אנחנו נלחמנו כאן בבית ראשון, הכוונה, יהושע בן נון. נלחמנו כאן על קיומנו ואחיזתנו בארץ ישראל, זה היו דורות של לוחמים. היו מנהיגים שנלחמו כאן, היו מלכים שנלחמו כאן. אנחנו מסתכלים על האנשים ההם, הדורות ההם, הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. דווקא ללוחמים הגדולים האלה, כמו יהושע בן נון, כמו דוד המלך, שהוא היה בעל מלחמות, נלחם להגן על עצמנו ולהדוף את כל אויבינו. ככה אנחנו קוראים בה גוליית, דוד המלך, נצח את גוליית. ככה אנחנו מסתכלים על הדורות האלה. זה לדעת שבכל אדם יש מידות שונות. ישנה מידה שנקרא מידת הגבורה. גבורה מלשון להתגבר. גבורה. הגלות, סליחה שאני אומר, הולידה בתוכנו פחד, מורח, מציאות של נעימחות קומה, כי לא היה לנו מדינה, לא היה לנו צבא, לא היו צריכים, היינו במצב אומללים, מסכנים, מפוחדים ומבועלים. זו הייתה המציאות הגלותית שלנו. קמה מדינת ישראל, הרב כותב את זה לפני מדינת ישראל, אבל הוא אומר, יקום דור של גיבורים. אותם גיבורים של בית ראשון, אותו סגולה של גבורה יהודית, גבורה של העם היהודי שהיה פעם, זה לא הלך לאיבוד. אותה העניין של מסירות נפש שהיה אז על העם ועל הארץ, זה לא הלך לאיבוד. זה בגנים של העם היהודי. והדבר הזה, אומר הרב, התגלה מחדש. מלחמת השחרור, היינו מעטים מול רבים כאן. שבע מדינות התקיפו אותם. והמעטים האלה גילו גבורה, ועטפו וניפצו את כל שבע המדינות האלה. גם היום, דרך אגב. היום נער יהודי, חייל ישראלי, אני לא מדבר על המנהיגות של למעלה, שלצערנו הרב היא רק מקרינה, חולשה. אבל תראו את החיילים שלנו. איזה גיבורים, איזה מסירות נפש. איפה הם מסתובבים? כל העולם באים ללמוד איך כך ליצור חיילים. בקסבות, במקומות הכי מסוכנים מסתובבים. באיזה גבורה. אומר, הדור הזה יקום דור הגיבורים. וצריך לזכור שמדינת ישראל קמה בסך הכל 3 שנים אחרי שנסתיימה השואה. וחלק מאנשי השואה שהיו ככבשים שהלכו לטבח ולא עשו שום דבר, הם היו כבר חיילים בצבא הגנה לישראל. והם נלחמו כאן בחירוף נפש. מה ארץ ישראל עשתה להם? מאנשים חסרי אונים לגיבורים גדולים מאוד, לסגולת הארץ. שבנו לארץ ישראל לא רק להקים מדינה, אלא גם לגלות את כוחות הנפש של הגבורה והעוז והכוח שגלומים בתוך העם היהודי הזה, בכל אחד ואחד מעם ישראל. זה מה שהרב אומר כאן. הננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. הנשמה היהודית היא נשמה גדולה, ונשמה חזקה, וגיבורה. אנחנו מבינים שזה הדבר העיקרי. אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו אז, שהייתה מלחמה כל כך נחוצה בו, לא הייתה לנו ברירה בבית ראשון, בשביל להתקיים כאן בארץ ישראל היינו צריכים להילחם. במלא התגלו הכוחות. וכמו כל אחד שיש לו קשיים בחיים, הקושי בחיים מגלה בו כוחות. ככה גם האומה, ברגע שיש קושי, צריכים להתגבר. אז התגלו אותם גבורות, אותם כוחות בבית ראשון וגם היום במדינת ישראל. שהייתה המלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות הגדולות והגיבורות שהזכרנו אותן, שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית, כמו דוד המלך, שהוא עומד מול גוליית, ועם ישראל היה במבוכה גדולה, כי למה, איזה ענק כזה עומד, ומזמין אותנו למלחמה, ושאול עומד, לא יודע מה לעשות עם עצמו, והעם עומד בקיפאון גמור, וכאן דוד המלך, עומד מול גוליית, ואומר לו, הוא זורק את השריון, זורק את כל הדברים מעליו, אומר לדוד המלך, לגוליית, אתה באת להילחם באלוקי ישראל, אתה באת להילחם באלוקים, תדע לך, זה הסוף שלך, מי שנלחם בישראל, נלחם באלוקי ישראל. אומר לגוליאת. אז גוליאת מגחך וצוחק. מה יהיה הסוף? בשם האמונה הזו, והכרה, מי אנחנו ומה אנחנו, דוד המלך מטבע במצח שלו את האבן, וגומר אותו, את גוליאת, כל הענקיות הזאת, כל הגדולה הזאת. אותו דבר גם היום. אנחנו נלחמים בשם השם. זה צריך לדעת. אומנם הערבים באים גם בשם האלוהים שלהם. בשלהם האלוהים שלהם זה אללה הם קוראים לו. אללה אכבר הם קוראים לו. אבל צריך לדעת שזה אלוהים של שקר. זה לא נכון. כי שם השם נקרא על ישראל. אנחנו צריכים לבוא בשם השם. אלוקי עולם, ברור. אותו זה שברא את העולם בחר בנו. ואנחנו צריכים כאן עלי האדמות לייצג אותו ולדעת שמי שפוגע בנו, הוא לא רק פוגע בנו פיזי, הוא רוצה לפגוע באמונתנו, באלוקי ישראל. ככה זה היה בבית ראשון, ככה הבינו. מי שנלחם בישראל, נלחם באלוקים, לא רק בישראל. אותו דבר גם בדור שלנו. שאלו אותי איך זה יקרה אצל ראש הממשלה, הוא צריך לבוא לאן? צריך ללמוד, להכיר מה זה עם ישראל. עם ישראל זה לא ככל העמים. עם ישראל זה באמת שם השם נקרא עלינו. זה האמת. דרך אגב, אומות העולם יודעות את הדבר הזה, בתת הכרה, ששם השם נקרא עלינו. הנוצרים וגם המוסלמים אומרים, מאיפה בא להם כל הדת שלהם? מהאלוהים של ישראל. ככה הם אומרים. עזיזים היו ברוחם אותם הדורות, וידעו בעומק החושך לבחור בתור לסור מן הרע. גם כי אלך בגי צל מוות לא יראה רע. כשאנו מתבוננים אליהם, אל הדורות ההם, עניינו בכל ההופעות הרוחניות שאנו כל כך שוקקים לה, משתוקקים לאימוצם, לכוח החיים החטוב והגבוש, האיתן והמוצק ששכן בקרבם, היו כל כך חזקים באמונתם, בהכרתם, באמונתם. ומתוך תשוקה זו, כוחנו הרוחני מתאמץ וכוח גבורתנו מתעדן, ואותן הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כימי עולם. כאמור, הוא כתב את זה לפני 100 שנה. אז התחיל השומר, התחיל זה, לא היה צהל. היום מה נאמר? אני זוכר פעם היה נשיא בארצות הברית בשם ניקסון. אז הוא היה בניו יורק, והביאו לו איזה טייס ישראלי. אז באותה תקופה הפילו כמה מטוסים סובייטיים, מטוסים שלנו. אז כשהציגו לו את הטייס הישראלי, אז ניקסון נגע בו, אמר, אתה לגעת בך? אתה הטייס הכי טוב בעולם! אתם היהודים, הטייסים הכי טובים בעולם! ממה? מעריץ אותנו. נכון. נכון. אנחנו גיבורים. ובעזרת השם אנחנו ננצח במלחמות האלה. שאלות עוד. אין שאלות. חזק, חזק ונתחזק.